אז דיברנו קודם בפתיח על איזשהו שינוי מגמה כזה או אחר, לא יודע באיזה כזה בדיוק, של סטודנטים בחיפוש עבודה, שכבר לא מחפשים רק את העבודות השגרתיות בשביל להביא הרבה כסף שצריכים אותו, אלא גם עבודות אחרות במקום שמבואות להם סיפוק, נותן להם איזה בסיס מקצועי בתחום המקצועי שהם לומדים, ודברים דומים לכך. וכל זה מתקשר לשיחה הקרובה שלנו על דור ה-Y, עם דוקטור תמר אלמוג מאוניברסיטת חיפה, שחיברה ספר רב מחר שנקרא דור ה-Y כאילו שאין מחר. שלום לתמר אלמוג.
שלום.
ערב טוב ותודה שהצטרפת אלינו. נשמח קצת לשמוע על המחקר והספר שהגיע בעקבותיו. למה? איך הגעת לזה?
טוב,
מה המוטיבציה?
קרה לפני בערך 4-5 שנים,
okay.
שאני מרצה באוניברסיטת חיפה, וגם בעלי, פרופסור רוזנמוג, הוא גם מרצה באוניברסיטת חיפה.
כן, מוכר.
מצאנו את עצמנו מדברים על הסטודנטים, שקורה משהו שהוא משמעותי, הוא לא איזה שינוי קטן של גיל, mm-hmm. כאילו גיל שלנו שמשקיף עליהם, אלא שקורה איזה משהו משמעותי עמוק, איזה שינוי גדול איתם.
אצלם, בקרבם כאילו. אותנו.
סליחה?
השינוי אצלם, כאילו, בקרב הסטודנטים.
כן, אתה מרגיש שזה כאילו זן אחר של אנשים. ואז צללנו למחקר שהוא היה מחקר מרתק של, באמת של התקופה הזאת, של למעלה מארבע שנים, שניסינו כל הזמן לחייל ולייצר בפלסטלינה, מי הדור הזה, מה התכונות שלו, מה המאפיינים שלו. וכבר אני רוצה להגיד שמדובר על אנשים שהם ילידי שנות ה-80 עד אמצע שנות ה-90, זאת אומרת שהיום הם נגיעים בני 20 פלוס עד 35. אז מה שמעניין בה לגבי הדור הזה, שהוא פשוט שונה לחלוטין מדורות קודמים, בהמון המון מאפיינים. אני יכולה לתת לך ככה.
זהו, כמה מאפיינים מרכזיים שלו באמת?
קודם כל יש להם בגרות מאוחרת, הם מעכבים את ההתבגרות שלהם, ולכן הם לא מתחייבים, הם רוצים דרגות חופש, הם מתקשים לקבל החלטות, כי יש להם כל הזמן חבר טלפוני. זה יכול להיות אבא ואמא, זה יכול להיות חברים אמיתיים מהגיל שלהם, הם מתנהלים בחבורות כמו...
זאת אומרת, סליחה, אני רוצה סתם בשביל להבין. הם מתקשים לקבל החלטות בשונה מהדור הקודם להם, שקיבל החלטות יותר מהר?
כן, כי אם אתה רגיל לקבל החלטות לבד, אז אתה רוכש את המיומנות הזאת. כרגע שאתה צריך לקבל החלטה, ויש לך כל הזמן עם מי להתייעץ, אז אם אתה נמצא לבד, בלי החבר הטלפוני, יש לך יותר קושי. מעבר לזה, חלק מקבלת החלטות זה גם קבלה של מה אתה לא מחליט. והם רוצים להשאיר את כל האופציות פתוחות, לא להתחייב, לזרום איתם, כי הם חוששים לפספס. אם אתה מחליט משהו, אז הרי פספסת את מה שלא החלטת.
אז אולי פספסת משהו אחר, כן.
כן, אז אנחנו רואים את זה לגבי המון דברים. אנחנו רואים את זה לגבי זוגיות, אנחנו רואים את זה לגבי מקומות עבודה. ואנחנו רואים גם בגלל זה התחרטות, כי ברגע שהחלטת, ואתה בכל זאת פוזל ימינה ושמאלה, אולי פספסת, אז גם קל לך יותר להתחרט ולהגיד, אוקיי, אז החלטתי לא טוב, אני הולך למקום אחר.
כן, ביתר קלות מאשר לדור הקודם.
כן, הם גם מחפשים גיוון מאוד גדול, הם רגילים לשדרג כל דבר, זה לשדרג את הטכנולוגיות, אבל זה גם גיוון בעבודה. קשה להם מאוד עם שגרה, זה גם גיוון בלימודים, זה גם גיוון בבני זוג, זה שוב לוקח אותנו לכל התכונות כולן.
זאת אומרת, אתם רואים סוג של מכנה משותף, למשל בפרמטר של גיוון, גם עבודה, גם בני זוג, גם דברים נוספים?
כן, זה מה שיפה במחקר מקרו, שאתה לא בודק נגיד רק בתעסוקה, או רק בזוגיות, או רק בלמידה, אם יש קושי בקבלת החלטות למשל, אז אתה רואה את זה. קושי בקבלת החלטה, אם זה הבן זוג שאני רוצה למסד טוב את הקשר, אם זאת העבודה שמתאימה לי לעכשיו, אם זה הסלולרי שאני רוצה לרכוש אותו, אתה רואה את זה, אם זה החוג שאני רוצה ללמוד בו באוניברסיטה, כי מה שאנחנו רואים, גידול בהתחרטות על למה נרשמתי ואז הולכים לאיזה תחום אחר. אז אתה רואה את המאפיינים האלה בהמון שדות, וזה מה שיפה, זה לאט לאט כאילו מתוך השדות השונים, אתה יכול לחייל את הדמות עצמה. מה שמעניין לגבי שוק העבודה...
זהו, זה נושא מרכזי אצלנו.
זה האמת הנושא שהכי התעסקו איתו. זה אגב דור בין לדור גלובלי, כן? זה דור מאוד מאוד דיגיטלי, מאוד גלובלי. הוא מחובר למה שקורה ברחבי העולם. הוא מאוד צרכני. הוא מאוד יודע מה קורה מסביב. אז הוא גם דור, בגלל שהוא כל כך דיגיטלי, גם כל האופציות פתוחות בפניו, הוא רואה את כל, את כל האפשרויות. ומה שמאפיין מעבר לצורך לגוון ולשדרג ולעבור ממקום למקום, שזה אחת המרכאות התלונות עליהם, שאפשר להסתכל על זה גם הכיוון החיובי, ולהגיד שהם לא מקובעים למקום עבודה אחד,
נכון.
כמו דורות קודמים, זה הצורך שלהם באיזון. זאת אומרת, הם באמת אומרים את המשפט, יש לי גם חיים. אני לא רוצה רק לעבוד, הם מסתכלים על דור ההורים שבעיניהם עובדים יותר מדי קשה, הם אלכוהוליסטים, ולא נראה להם שיש להם כאלה חיים טובים.
כן, יש לי איזה דור וואי כזה בבית שאומרת לי את זה לפעמים.
טוב,
לא בבית כבר, כן, אבל...
זה מה שיפה במחקר, שהוא נוגע בכולם, זאת אומרת, כולם אומרים, יש לי ילד כזה, יש לי תלמיד כזה, יש לי מועסק כזה, זה אני בעצמי, יש לי נכד כזה, וחכן, המטופל, whatever, זה נוגע בכולנו. אז זה מעשה מחפשים, ומה שהמהפך פה זה שבניגוד לדורות קודמים, שאנשים היו מחפשות את האיזון בין משפחה ועבודה, היום גם הגברים.
נכון.
הם בהרבה רעיונות לעבודה, הם נגיד אומרים, אני אבל חייב פעמיים בשבוע לצאת בארבע כדי להוציא את הילד מהגן, וזה לא דברים שהיינו שומעים פעם.
אני מכיר, גם פה אני מכיר מישהו כזה שמהנדס באיזשהו מקום, שהוא בארבע, ובתפקיד כן. לא זוטר. הוא בארבע, הוא אומר לי, חוץ ממקרי משבר, איזה פאנצ'ר כן. נוראי, אני בארבע הולך הביתה, להוציא את הילדות,
כן,
להיות איתם בחוג,
ובת עבר. הגדרה מאוד יפה, שאומרת, יש חיים גם מעבר.
Work-life balance, מה שנקרא.
נכון, מצד שני, אל תשכח שהדיגיטציה יוצרת מצב, שעם כל זה שהוא יוצא הביתה, הסלולרי הולך איתו.
כן, נכון.
זאת אומרת, העבודה והחירומים רוצים אחריו. זאת אומרת שאנחנו רואים פחות הפרדה, אבל יש להם יותר צורך בזה, גם מבחינתם הצורך בפנאי, באמירה הזאת של אני רוצה משהו מעבר לעבודה, היא גם מאוד חזקה, כי הם מחפשים את החיים שמעבר, כן, לצאת עם החברים, הם מאוד מאוד חברותיים, כן, לצאת החוצה לבלות, כן, לקחת פסק זמן לאיזושהי חופשה, זה דברים שהדור הקודם לא כל הנושא הזה של כאילו לפנק את עצמם, להתפנק, זה דור קודם ראה בזה משהו שהוא כאילו שלילי. אז הם מפונק, והם דווקא מחפשים את הפינוק הזה, את הספה.
עכשיו,
זה
גם משפיע משהו, אני שואל ומניח, על תחלופה של מקומות עבודה, של תפקידים, של דברים כאלה?
כן, כמובן, כי תראה, ברגע שנעשה נורא קשה, בוא נגיד ככה, שהיום מה שנדרש מבחינת שעות עבודה זה הגיע לממדים ממש מפלצתיים. הרי זה לא ייתכן שמצפים מבן אדם שיעבוד 9 שעות ביום עם השכל שלו. זה ממש בלתי אפשרי, אז הם עובדים נורא נורא קשה. ואז מגיע סוף שבוע, חמישי שמח, החג חמישי, שאפשר יאללה יאללה להתחיל את החיים לכיוון החמישי שישי שבת. וזה מצד אחד, מצד שני, כאשר הם באמת באמת חנוקים, הם פשוט חלק מהרצון לעבור עבודה, זה גם לקחת פסק זמן בין העבודות, כדי קצת לקחת אוויר. אז אנחנו רואים משהו, זה אחת התכונות הנוספות שלהם, זה שהם לא חסינים בקשיים, כי גידלו אותם ההורים שמאוד חששו להם בעידן של פיגועים וכוחל, וגידלו אותם מאוד אתרוגיים. וברגע שיש קושי, אז הם לא מתמודדים, הם יותר קמים והולכים.
אגב, את אומרת, גילו אותם הורים בתקופת פיגועים וכו', אבל אני מבין שתופעת דור הוואי, הגדרת דור הוואי, היא עולמית, היא לאו דווקא, או לפחות אירופאית מערבית, אני לא יודע איך זה בשם.
נכון, אבל למרבה הצער, אסונות שזולגים מתוך התקשורת, או הכלל עולמית, זה גם יכול להיות אסון בנפאל, וזה גם יכול להיות פיגוע בישראל, וזה גם יכול... נכון, שצרנו יותר, הם גדלו בעידן של האוטובוסים המתפוצצים, אבל בכל העולם, הזוועות מגיעות אלינו בריל טיים, וההורים נעשו את החוששנים. אגב, גם הם כבר מתחילים לגדל ילדים משל עצמם, והם גם מאוד מאוד בחששות עם הילדים. זאת אומרת, הם גדלו כילדים חוששים, והם הופכים להורים עם הרבה מאוד חרדות לגבי הגידול שלהם.
אז זהו, אז אנחנו נראים עוד דור כאילו, ואם אפשר ככה לקראת הסוף, אפשר לדבר עוד שעה, אבל אין לנו, מכירה את זה. קצת מה שוני שלהם מדור ה-X שקדם להם, ובדלת, או כבר אולי נמצא פה, דור ה-Z, שאם אפשר לקשר.
כן, נכון, תראה, דור ה-Z זה אחים שלהם, זה למעשה מי שהיום בבתי ספר, והדור הבא זה האלפות, זה האלפונים. זה למעשה חלק, זה אחים הממש קטנים שלהם, וחלק זה כבר ילדים שלהם. ואנחנו לא רואים שינוי עוד פעם כל כך גדול, כי כשאנחנו מדברים על דור שהוא שונה, זה דור שגדל בתקופה שונה, ואם הם גדלו בתקופה שהיא שונה לחלוטין מהתקופה של ההורים, בדיגיטציה, בגלובליזציה, בצרכנות, ביזמות, בסובלנות לאחר, כי כבר מה זה אחר זה לא כל כך ברור, כשאנחנו מסתכלים על הדור הצעיר יותר, אנחנו רואים את אותן תכונות לפעמים יותר מעוצמות, והתכונה שהכי רואים בהבדלים, אפילו בטווחים של 5 שנים, זה הדיגיטציה. כולנו מכורים הרי, גם ההורים וגם הסבים כבר.
כן, נכון.
אבל הם מכורים יותר, כי הם לא מכירים תקופה אחרת, הם גדלו לתוך זה, הם הילידים הדיגיטליים, ואחרי שהם מכורים עוד יותר.
דור הזה הוא איכשהו מאפיינים דומים לדור ה-Y, אבל עם דגשים יותר חזקים בדיגיטציה או דברים דומים.
כן, בחלק גדול מהתכונות, אנחנו כבר מתחילים לראות אותו דבר, כאילו קורה מוקדם יותר או חזק יותר.
אז למה הבחנה בין Y לזה? בגלל תקופות... שנות לידה כאילו, תקופת...
כן, 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 כי בדרך כלל דור, אנחנו מדברים על תקופה של 15 עד 20 שנה, ואז נגמר דור ומתחיל דור חדש, ומסתכלים מה מאפיין אותו, אבל כמובן הם עדיין צעירים. מה שיפה בדור הוואי זה שהם כבר נכנסו ללימודים או לרכישת מקצוע, הם כבר נכנסו לשוק העבודה, הם כבר ניסדו זוגיות, הם כבר מולידים ילדים, זאת אומרת, יש לנו את כל המעגל כדי להסתכל עליהם בטווח רחב של גילאים.
ברור. אוקיי, דוקטור תמר אלמוג, היה מאוד מעניין, דור הוואי כאילו שאין מחר, אני מבין שגם הביטוי כאילו שאין מחר, זה סוג של מאפיין של החבר'ה האלה.
כן, זה אגב שם שהם נתנו, זאת אומרת, המרואיינים שלנו, הצעירים, נתנו את השם לספר, זה כאילו אין מחר, הם חיים את ההווה.
אז ניתן להם את הקרדיט הזה, ותודה רבה, היה מאוד מעניין.
בבקשה, יום טוב.
להתראות, ביי ביי.